שלום לכולנו, אנחנו היום בפרק י"ז בספר שמואל ב', אני קורא את הפסוקים ומנסה להעיר עליהם. אז אנחנו בעיצומו של מרד אבשלום, ואבשלום פונה אל אחיתופל בסוף פרק ט"ז, ויאמר אבשלום אל אחיתופל, אהבו לכם עצה מה נעשה. העצה שלו זה לבוא על פלגשי אביו, וכך הדבר הזה קורה, והכתוב מציין את עצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים. זאת אומרת, העצה הזאת היא עצה פוגעת, עצה מדויקת, עצה שמבינה את עומק התהליכים. ובאמת אחיתופל, אפשר לראות שהוא נתפס כאיש קרוב מאוד לדוד, גם איך כתוב יועצי, איך הפרק בתהילים, מי זוכר את הלשון? גם מה? כן, בוא, איפה זה בדיוק, אתם זוכרים? איפה? ממעלפיות. בואו נראה את הלשון, כבר אמרנו אותה פעם אחת, אבל ממעלפיות, ממהי, ככה אתה זוכר את התנ"ך, ממא יוד? כן, גם כן, אני רוצה לזכור את הפסוק. אז אנחנו, גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עלי עקב. אבל יש מקום עוד יותר מזה, איש שמבין אותי. ולכן דוד מפחד פחד גדול, יראה גדולה מפני עצת אחיתופל. הוא אומר, הוא מסוגל, הוא בעצם, אנא השם אפר עצת השם, אפר עצת אחיתופל, כאילו הוא דואג מאוד, כי הוא מבין את הסיפור. טוב, אז שימו לב לדבר מאוד מעניין. אז אחיתופל נשאל, ובפרק שלנו, ויאמר אחיתופל על אבשלום, הוא ממשיך אחרי שיישמו את העצה הראשונה שלו. מי ביקש ממך? הוא מעורב בסיפור, הוא רוצה שזה יצליח. והוא בעצם יוזם, ויש לו מעורבות מאוד גדולה. אבחרנה, 12, אני! ואקומה אני, והרדפה אני אחרי דוד הלילה, ואבוא אליו אני, והוא יגיע עורפי ידיים, והחרדתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והיכיתי את המלך לבדו. ואשיבה כל העם אליך, כשוב האיש, כשובה כל האיש אשר אתה מבקש, כל העם יהיה בשלום. מה הוא בעצם אומר? אני מתנדב, אני אעשה את הכל הזה. והוא מניח את שתי הנחותיו. הנחה אחת, שדוד עכשיו בנקודת חולשה וזה הזמן. הנחה שנייה, שאפשר יהיה להפריד בין דוד לבין העם ולא צריך לפגוע בעם, הם יעזבו, הם ינטשו אותו ברגע האמת. אבוא עליו הוא יגיע וכל העם איתו, והיכיתי את המלך, ואשיב הכל העם אליך, כשוב הכל האיש אשר אתה מבקש. זאת אומרת, הם לא ילחמו עליו, הם לא ישכבו על הגדר. אלה שתי הנחות. ההנחות האלה מאוד קשורות לקריאה של הרגע. של הזמן הנתון. בזמן הנתון אבשלום, אחיתופל מבין איזשהו דבר, קורא את המפה וככה בעצם מייעץ ניצול החולשה של דוד ולהפריד בין המלך לבין לבינו. אבל עוד מעט נראה, זאת אומרת, לא אבל, אלא וישב הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. זאת אומרת, עצה טובה, יש פה באמת תחושה גדולה. לצד זאת, מה?
הוא נותן לו את התחושה, אני עושה הכל, והפסוק הסוף, ואז אם את כל המלך, כשבכל אתה עושה בזקת, וכל
חודר
מגיע.
נכון, הכל על מגע של כסף, אני אחראי. שימו לב, עכשיו לפסוק הבא, והיא אומר אבשלום, קרא נא גם לחושי ערכי. מי קרא? מי אמור לקרוא? אחיתופל. למה אחיתופל אמור לקרוא לחושי? תקרא אתה לחושי, מה? מה, הוא אמור להביא את המתחרה שלו? ונשמע מה בפיו גם הוא. שימו לב, הוא מצנן אותו. לפני רגע וישר בעיני המלך ובעיני כל זקני ישראל. אגב, יש פה דבר, כל זקני ישראל עם אבשלום. זה מפתיע אתכם? זה קצת מפתיע, נכון? אבשלום, כל זקני ישראל, זה משהו שבעצם מראה יש לדוד בעיה עם העם גדולה, עם כל הזקנים עברו לצד של המורדים, ועכשיו הם מתקסים עצה איך להוריד את דוד, סימן שהמצב מאוד מאוד קשה, וזה קושר אותנו לסיפור של מעשה דוד ובשבע. עוד פעם, אנחנו חוזרים ומבינים שהסיפור הזה, זה סיפור, זה פנצ'ר גדול במלכות ישראל ובמנהיגותו של דוד, שכל זקני ישראל לא יחד איתם. אז אם כן, אפשר לראות שאבשלום בעצם מצנן את את אחיתופל, ויבוא חושי אל אבשלום ויאמר אבשלום, והוא בעצם שולח קרנה, הוא שולח את אחיתופל, ובעצם כמו אומר לו אחיתופל, אחיתופל אל תתלהב, כי אחיתופל מתלהב, הוא סוגר, תופר את הכל, אני לא בידיים שלך. וזה תכונה אבשלומית, אין פה נאמנות, יש פה גם איזה מין אני לבד, הגאווה קצת נמצאת פה בכל הסיפור שלו, מי יתנני וכן הלאה. הוא הרבה הרבה עסוק בעצמו, ובמקום הזה כשאתה ליד אדם שיש בו את מידת הגאווה, אתה נותן פתרונות יותר מדי מושלמים, יותר מדי טובים, צפורים, סמוך עליי, הכל בסדר, רגע, כאילו משהו מתעורר בעמדה שלו כלפיו. לא שומע? יכול להיות שאפילו משהו בנאמנות, אבל אולי בבסיסי יותר, לא דווקא מחשבה. אין לי תשובה מוגדרת למה, אני קושר את זה קצת לגאווה שלו, ולעובדה שאחיתופל יותר מדי תפור ופחות מדי מפנה מקום למי שעכשיו אמור להיות מלך. אז זה מנהיגות, זה גם מנהיגות, כאילו אני מנהיג, אני מוביל, מה אתה בא אליי וסגור, שם אותי בצד ופותר את כל הבעיות, אני חלק מהסיפור. אבל זה יכול להיות כאן וכאן. מה אתה שואל?
אני רוצה, כמו שהיא אומר ללביד, שאתה אמרת לכבוש בני עמון שלא יקרה שמי עליה,
יקרא שמך עליה, יפה. אתה עכשיו נאמן לדבריך הקודמים, יפה, יפה מאוד. אתה אומר, הוא אומר אני אעשה את הכל ונקרא שמך על הסיפור, או נקרא שמי עליו, יפה. כן אברהם.
רק השוואה היסטורית להיטלר, לא יודע להגיד להבדיל.
בטח להגיד להבדיל, אלפי הבדלות. כל זקני ישראל היו עם אבשלום, תגיד אלף הבדלות.
כן. אז הוא כשהוא עלה לשלטון, הוא קידם מאוד מאוד המון קצינים, נתן לכולם דרגה מאוד מהבחירה. המשמעות של זה הייתה שבדרגה שהיו בה 4 אנשים, פתאום היו בה 20 אנשים, ואז דווקא בא הכוח, ואז כולם היו בעצם
הם היו בידיים שלו,
דווקא זה שהוא
הוא קידם אותם
אנשים, אז הוא הבהיר בעצם מי מקדם ו
קידם אותם, אבל בעצם קידם את עצמו.
כן,
הפקיע את המשקל, את המשקל שיש לכל אחד. בסדר.
אתה
לא
ברמה של חושד שהוא ימרוד, והוא רק שלא ילך הכל.
כן, שלא, נכון. נכון, זה רואים את זה הרבה מאוד פעמים. עכשיו, אוי, רציתי לצלם לכם איזה דף, חבל שלא עשיתי את זה, אבל עוד מעט נעשה את זה וירטואלי. בואו נמשיך. ויאמר אבשלום, קרן לחושי הערכי, ושימו לב, ויאמר אבשלום אליו לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה את דברו. עוד פעם, הוא נוגס באחיתופל כל הזמן. מה אמר אחיתופל? תשאל אותו מה העצה שלו, מה אתה אומר על העצה של אחיתופל? הוא יגיד, לא טוב, תמיד הוא טוב, הפעם הוא לא טוב, כאילו, הוא פה עושה דבר שלא יעשה מבחינה אתית, מבחינה ההתנהגות המתבקשת הראויה. אתה רוצה עוד יועץ, תביא לו, מה אתה שואל יועץ אחד על היועץ השני? אבל זה חלק מה כמו שראינו. ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. תמיד הוא טוב, אבל הפעם זה לא טוב. ויאמר חושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו. עכשיו, תראו, הסיפור הזה בנוי ממש במבנה חייסטי. גם החוות דעת על אביו, וגם העצה שלו, שניהם בנויים במבנה חייסטי. זה אם היינו מעיינים עכשיו, היינו בעצם מסתכלים מה זה המבנה החייסטי, את מה הוא משרת, אבל אני אגיד אותו. אתה ידעת את אביך ואת אנשיו. מבנה חייסטי זה מבנה שבו יש צלע ראשונה, יש תהליך מתואר, כמו תהליך הדרגתי, מ-1, עוד נתון, 2, 3, 4, לדוגמה, 5, הגיעו לציאו, ואז חוזרים כפי באותה דרך שבאנו, 4, 3, 2, 1, כשמציירים את זה, את הפסוק, אתה כותב אותו 1, 2, 3, 4, זה נקודת השיא, וזה גם נקודת מפנה, ממנו ואילך לא ממשיכים בתהליך, אלא חוזרים ומקבילים את הצלע הלפני השיא, היא הופכת להיות צלע אחרי השיא, חזרה נסוג לאחור, עוד נסוג לאחור, עוד נסוג לאחור, והראשון מקביל אחרון, שני לפני אחרון, שלישי לשלישי לפני הסוף ונקודת השיא. הדבר הזה נמצא בכל מיני מקומות, זה לא רק ציור יפה, הוא בא בעצם מתאר איזשהו תהליך שיש לו מקור יש לו איזה כוח, יש לו איזה מרכז, יש לו לב, שאתה מגיע לנקודת השיא. וכשהגעת לנקודת השיא, אתה לא ממשיך, אלא יש איזשהו תהליך של תיאור, של חזרה, אבל הקרנה של נקודת השיא על הצלעות שכבר תוארו בהתחלה, אבל עכשיו הן הופכות להיות משמעותיות יותר. יש מקומות יפים, מרתקים, ביום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, או זה כן, אבל לפני כן, לא, כאילו איסור מלאכה ותענו את נפשותיכם והגיעו עד השיא לפני השם, ואחרי זה חוזרים לאיסור מלאכה, חוזרים לאיסור לתענית, חוזרים לכל הצלעות, אבל עם הלפני השם שמקרין עליהם. טוב, אם היה לכם את זה מול העיניים, זה היה יותר משמעותי. אני רק אגיד שפה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. ויאמר, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גיבורים המה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צד שני, ומראי נפש המה כדוב שקול בשדה. זאת אומרת, הם גיבורים? לא, זה אפשר, שזה בעצם אותו, כן. זה. ואביך איש מלחמה, לא ילין הלילה, הנה הוא נחבא באחת הפחתים, והיה כנפול בהם את, בתחילה, ישמע, שומע ואמר, הייתה מגפה בעם אשר אחרי אשר אבשלום. השומע ישמע מגפה בעם אחרי אבשלום. אוי, מי אמר שהעם שהולך אחרי אבשלום עומד לנצח? אולי הוא לא ינצח. והמגפה הזאת, אני עכשיו נוגע בלב, הלב של הסיפור, המגפה הזאת, אולי הם נגפו לפני אויביהם, אולי הם גם נגפו והם פחות נאמנים כבר. הסיפור נופל, אבשלום נופל, זה נמצא בלב. ואז הוא חוזר בדיוק כמו שהוא בא. וגם הוא בן חיל, זה כמו ואביך איש מלחמה לפני כן שהיה. אשר יהיה ליבו כלב האריה, הוא מראה נפש כדוב שקול בשדה. אריה, דוב, זה אותו דבר. ויודע כל ישראל כי גיבור אביך ובני חיל אשר איתו, בנקודה הראשונה, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גיבורים הם, אבל זה אותו דבר. אבל בפעם השנייה זה מועצם, בסוף. ובלב, בעצם להגניב את הפחד. מי אמר שהעם ילך אחריך? אולי העם לא יהיה נאמן. אולי העם תתחיל נפילה ויגוף העם, ובעצם יגוף העם ויפול העמדה שלך. והוא בעצם מנסה להביא את הפחד לליבו של אבשלום, אולי את הספק לליבו של אבשלום, בכישרון רב. הדבר הזה נמצא גם בעצה שלו, גם שם, כי יעצתי, אסוף עליך את, יעצתי, קודם כל, אסוף עליך את כל ישראל, מדן ועד באר שבע, ככל אשר אספת הים, ופניך הולכים בקרב, ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם, ואנחנו אליו כטל על האדמה. זאת אומרת, במקום ככל אשר אספת הים, ואיל עיר נאסף מדן ועד באר שבע, והשיעו כל ישראל חבלים וסחבנו אותו עד המדבר אשר לא נמצא שם, וכו' וכו'. זאת אומרת, עכשיו יש לו עצה, ובעצה שלו הוא בעצם מעצים את בחלק הראשון היה ספק, ובחלק השני יש את הוודאות, אבל הוודאות על הקונספציה האחרת, ושם הוא מעצים כל ישראל מדן ועד באר שבע, ואם אל עיר יאסף כל ישראל אל העיר הזה, אנחנו נגמור אותו, אנחנו, וכו' וכו'. כאילו איזה מין העצמה גדולה לפתרון של כולנו ביחד נפתור את הבעיה, ואנחנו מצליחים. יש פה עבודה פסיכולוגית מאוד מרתקת, אבל יש פה גם, ופה אני רוצה לשים לב לכמה נקודות. מה אתה שואל?
לא, אם כאילו כל זקני ישראל נמצאים איתו, אז יש לנו סיכוי גדול שהרבה עם ישראל כאילו
ילכו איתו. עם אחיתופל. עם אבשלום. נכון. נכון, אבל את זה הוא רוצה למסמס. בהתחלה, לא, בהתחלה הוא ממסמס כי דוד חזק והוא יכול לשבור לנו את הקואליציה. אז צריך לחזק אותה, צריך לחזק אותה, אז כל ישראל, כולנו ביחד, מדן ועד באר שבע, נבוא ואז באים בכוח גדול. טוב, זה הפתרון, ובעצם שימו לב לכמה דברים. ביחס לפתרון הראשון, וישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל זקני ישראל. זה משהו פנימי. ביחס לפתרון של חושי, ויאמר אבשלום לכל איש ישראל, טובה הצעת חושי מהצעת אחיתופל. זה לא הזקנים, זה איש ישראל, זה ההמון. וזה ויאמר, זה לא וישר הדבר, וישר זה בליבו, זה פנימי. בקיצור, באמת, ההיגיון הוא עם אחיתופל. נצל את נקודת הזמן, נצל את התורפה שדוד נמצא, ואנחנו יודעים שדוד בנקודת תורפה, שהרי אפילו אחיתופל עצמו, הוא היה נאמן גדול לדוד ועוזב אותו, אז בעצם לנצל את השעה, ולא מנצלים את השעה, ויש פה איזשהו הפסד שעומד להיות. באופן כללי, אפשר לראות שהצעת אחיתופל והצעת חושי זה שתי קונספציות אחרות לגמרי. הצעת אחיתופל זה סיכול ממוקד, הייתי קורא לה קריאה עמוקה של המציאות, לא הכרעה על בסיס רוב העם, אלא על בסיס קבוצת האיכות, אולי ייצוגית, ואמון בכוחו של אבשלום להצליח לממש את רצונו. חושי בעצם קריאה נסיבתית, לא לגופו של עניין, לא מבפנים. דוד הוא חזק חזק והוא כמו אריה וזה, מה זה קשור? עכשיו הוא בנקודת חולשה. הכרעה על פי רוב פיזי, לא על פי רוב ייצוגי, לא על פי, אלא צריך את כל עם ישראל מדן ועד באר שבע. זה קצת מוגזם כל הדבר הזה. ואתם תראו שביישום לא מיישמים את הצד חושי, אבל לא כל ישראל מדן ועד באר שבע, יש פחות, ולא, זה לא הולך למקום של חושי, כי היא באמת מוגזמת, והוא בעצם רוצה מבחינת דוד להרוויח זמן. אבל הוא מייצר איזושהי עצה שאפשר לומר באופן עמוק יותר, שבעצם עצת אחיתופל היא עומק השפה של דוד, שקורא את הזמן, את המקום, את ההקשר, את הלב, את הקריאה, ולכן דוד מפחד ממנו, אומר, הוא יודע את חולשותיי, הוא יודע בדיוק איך לירט אותו. והפחד הגדול של דוד ממנו, ממש ירא מאוד דוד ממנו, וחושי, כמעט הייתי אומר, זה מודל של מנהיגות כמו של שאול, שהולך על כמות וכל העם, ועל פי איזה קנה מידה של אבסולוטי כזה, ולא קנה מידה חי במובן הפנימי של הדבר, ובאמת הדברים מתקבלים באיזשהו טיעון שהם מקבלים אותו, לא וישר הדבר, אין שם הלב, זה לא נמצא בלב, זה נמצא בקצת סיסמאות, אביך הוא כזה ואתה יודע מה, ועד היום זה וכל ישראל, מה זה כל ישראל, מה זה קשור כל ישראל, יש פה דברים מעבר, אבל מהבחינה הזאת אני חושב שאפשר לראות עוד דבר. דוד אומר, אם לחושי, אם אתה תבוא איתי, אתה תהיה עליי למסע. למה יהיה עליו למסע? כי הם ראש אחר. העצה של חושי היא באופן עמוק ראש אחר. זה לא רק, הוא עשה משהו בשביל דוד, זה ברור, אבל מה זה היית עליי למסע? ומה זה איש, לא זוכר את הלשון, אבל יש איזה מקום, אחיתופל הוא איש שיחי. אתה רואה את השפות, זה שפה, כמעט הייתי אומר, השפה של אחיתופל זה השפה של דוד, השפה של חושי זה השפה של שאול, ששתם יש מקום גדול, אבל זה לא המקום, היית עליי למסע, בוא תהיה, ואז הוא אומר את דברו, תגיד עניינית, אני רוצה אותך שם, לא, הוא אומר משהו מעבר לזה, אפשר להגיד את זה טכני, אני חושב שזה מעבר לטכני. טוב.
אחיתופל שאומר, אני אבחר, שני משרי עתיד, זה משהו מצומצם ואנחנו הולכים כמה?
גם סמלי, 12,000 זה סמלי כנגד כל עם ישראל, הוא עושה סמליות, אבל 12,000 זה מספיק.
זה שבא ואומר, אני רוצה רק לדוד, כאילו, אז אנחנו ממש ממוקד וככה נחדור
לך. נכון, עבודה נקייה, ושם זה מלחמה.
גם חושב עובד קצת על הקטע הזה שיכולת, זה באמת אבשלום שומע את אחיתופל, נשמע יותר יפה, רק להרוג את דוד והשני שיאמור. אבל הוא עדיין פחד, כל הסביבה, יכול להיות שעוד אחר כך הם רדו באבשלום.
נכון, האנשים שלא תהיה פה מלחמה, נכון, הוא לוקח יפה מאוד. זאת אומרת, בניגוד לסיכול הממוקד, חושי מדבר על פגיעה בדוד ואנשיו, וכולם ילחמו כמו אריות, אז תהיה פה מלחמה, צריך את כל עם ישראל, כל התותחים. והדבר הכי חשוב, דוד באמת נמצא בנקודת חולשה, ורווח הזמן הוא הדבר הכי חשוב והכי משמעותי, ואת זה נותן לו חושי. על ידי זה שהוא מתעתע בעצם בעצם.
אגב, עבדי דוד מסכים, אחיתופל.
עבדי
דוד אומרים לדוד,
אל תצא
בקרב. אם אתה מת, יקצת לנו מלחמה.
נכון.
זאת אומרת, כל המבינים את זה, שאם אחד
המנהיגים
ימות, זה
ייפטר. נכון. רק מבין את זה, אחיתופל את זה, רק דוד אבשלום לא מבין את זה. נכון, נכון. טוב, אז בשביל זה צריך גם את הקדוש ברוך הוא במעורבות. בואו נמשיך. אני קצת הרחתי יותר מדי. רגע אחד, ויבוא המלך עד בחורים. כן, יש פה סיפור עם בחורים מעניין. רגע אחד, כן, והסיפור עם בחורים מייצר פה בעצם שלושה גורמים. הנער שנאמן הנער שנאמן לאבשלום, יש פה שלוש דמויות, אולי מעניינות, יוצרות פה איזשהו. הנער שנאמן לאבשלום, האיש שגר בבחורים, שהוא אדם בוגר, כאילו בוחר, נער זה כאילו עדיין לא במקום של האחריות, הוא נאמן לדוד, והוא נותן שבחצר שלו יתחבא דוד, אבל הוא לא תומך בדוד באופן פיזי. והאישה, מה?
לא הוא... דוד,
השכים שלו. לא שומע?
לא דוד, רק עם אדם אחימץ.
כן, נאמן לדוד, הכוונה הוא מאפשר לדבר הזה לקרות, לא דוד פיזי, אלא דוד כשיתוף פעולה. הוא יודע שבחצר שלו עכשיו מתבצע, בעצם מנסים להעביר אינפורמציה לדוד, והוא שותף, אבל הוא שותף פסיבי, בניגוד לנער שהוא יחד עם אבשלום, והאישה היא בעצם זו שפורסת את המסך, שותחת את הריפות, ריפות, את החיטים הכתושות, היא בעצם... והיא בעצם זו שאחרי זה אומרת, מאפשרת לאינפורמציה הזאת לעבור לאחימץ ויונתן, שהם הולכים אל דוד. יש פה התרחשות גדולה שקצת מציגה לנו את המציאות, את המציאות בשטח, ופה אני רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד משמעותית. נכון, נכון, הנאמנות הזאת, האישה, האישה בהרבה מקומות יש בה את הנאמנות. הנער, הנער הולך עם אבשלום והאיש מתנדנד קצת, מאפשר למשהו לקרות, אבל כל זה עוד יותר משמעותי כשאנחנו מבינים מה זה המקום בחורים. המקום בחורים, אנחנו מכירים אותו משני מקומות. איש, איש, איש יוצא מבחורים וסוקל, נכון? שמעי סקל באבנים, הוא יוצא מבחורים, אני צודק? בא המלך עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, לא סתם. מתארים את זה, משם בחורים זה מעוז שלהם, ואנחנו ראינו שגם פלטי בן לייש שלוקחים ממנו את האישה, הוא מגיע עד בחורים ורוצה להמשיך מבחורים, הוא רוצה לעמוד מול דוד באיזושהי עזות, לעמוד מול דוד ולהגיד הנה זה אשתי, זה אשתך, כאילו להיות באיזושהי עמדה כזאת, כשהוא לקח אותה לכל אותם שנים, ואני מדבר לפשוטו של מקרא, שבאמת היא, שהוא כן, היא עברה, שבאמת היה איתה, ולא כמו הדעה האחרת, אני מדבר כרגע בציר הזה, אז זה מקום עם התשואיזם לשאול, זה מקום עם איזה שייכות, איזה נאמנות גדולה לבית שאול, והנה אנחנו בעצם רואים בתיאור הזה, כל הסיפור של בחורים, הוא בעצם אומר לנו, בית שאול חצויים. שמעי מצד אחד יוצא מבחורים, מבחורים יש את הנער, אולי הזהות שלו לא ברורה, אבל יש את האיש שהוא כן נאמן, לא נאמן, ויש גם את האישה. זאת אומרת, תוך כדי הדברים אנחנו רואים בית שאול חצוי בעצם בדבר הזה.
גם נאמנות כאילו
יש... מה?
שלום, זה לא נאמנות לבית שאול.
כן, בית שאול הם לא באופן חד משמעי עם צד אחד ביחס ל... לאבשלום, זה מה שאני אומר, או לדוד, הנאמנות לדוד, אלא בית שאול חצויים. זה צורה שבה הכתוב מביע את הדבר הזה.
זה רק בית שאול, זה
מה?
זה רק בית שאול, זה כל העם. לא אומרים ממש, אני ערים כאילו אבשלום, ואנשים עם דוד, כאילו, אנשים
עם דוד. שם אתה, לא, אין את החלוקה הזאת שם. אצל שאול, לא, זה על בסיס אחר של תפקידים, של עבדים, של העם, צורות אחרות, אני לא רואה את הדבר הזה. טוב. בואו נראה איפה אנחנו. טוב, אני חושב שאפשר לעבור. ויהי אחרי כן ויעלו מהבאר, את זה ראינו, ודוד עבר מחניימה. בסדר. טוב, יש פה דוד עובר מחניימה, ויש פה את המסע שמקבל את הצבא, אבשלום תחת יואב. יואב, כשאומרים אבשלום תחת יואב, זה כאילו אומרים, יואב היה יכול להיות פה גם. והדבר הזה מביא אותנו לשאלה איפה יואב עומד בתוך הסיפור. אז יואב נמצא עם דוד, אבל יואב לא כל כך, זאת אומרת הוא נמצא עם דוד ועוד רגע הוא זה שיעצור את אבשלום, אבל הלשון ודוד בא מחניימה ואבשלום עבר, ואת המסע שם אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בן איש, אפשר לראות שיש כבר אב האמין האחרת, וצריך להגיד לנו שזה ככה, אבל אולי המקום לדבר על עמדתו של יואב זה לא פה, זה בשלב בפרק י' ת', שם הוא עומד חזיתית מול דוד, ואז לנסות לראות את התמונה בכללותה. אז נניח לדבר הזה, בכל אופן יש פה שר צבא, ויש פה עוד נקודה, והיא כבוד דוד מחניימה, ושובי בן נחש מרבת עמון, ומחיר בן עמיאל מלא דבר, וברזילי גלעדים מרוגלים, היו נותנים לו אספקה. מה הם נותנים לו? עכשיו תראו צורת של כתיבה, איך היא משמעותית. הם נותנים לו משקע וספות, וכלי יוצר וחיטים וסעורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי. אני שואל, מה יותר בסיסי? קלי או משקע וספות וכלי יוצר? קלי זה אוכל, הכי בסיסי. בעצם אפשר לומר שזה מתחיל מהגדול, משקע וספות, ספות זה נראה לוקסוס. כלי יוצר, גם משהו יפה, חיטים, שעורים, קמח וקלי, פול ועדשים וקלי בסוף. פעמיים קלי, לא משנה. וקמח וקלי ואחרי זה וקלי. מה זה הדבר הזה? מה זה המבנה הזה? אז תראו, אם מתחילים בקמח או בקלי וכן הלאה, ובסוף מגיעים לספות, אתה אומר, הוא נתן לו את הבסיס, והגיע איתו, אפילו הגיע עד לספות, וואו, הגיע לספות. אבל אם מתחילים בספות, זה רוחב לב גדול. לא מתחילים בקטן, מתחילים בגדול. אני נותן לך הספות עליי, בית מלון עליי, זה עליי, זה עליי. ברור שאני גם דואג ללחם, זה ברור. אבל הלחם הוא לא הנושא. אני לא שם אותו בחזית, אני שם בחזית את הלוקסוס, את הרוחב. ובמילים אחרות, יש שם אנשים ששוכבים על הגדר לטובת דוד, ונותנים לו גיבוי, ונותנים לו גיבוי ברוחב. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מי זה האנשים האלה? האנשים האלה זה שובי בן נחש. חזן אומרים שובי בן נחש, זה חנון בן נחש. מבני עמון, מרבד בני עמון, מהרבירה. מה עושה שובי בן נחש? אז בעצם חזן אומרים, הוא תומך בדוד. להגיד שהוא תומך בדוד זה לחזור אחורה ובעצם להגיד משהו על מערכת היחסים עם בני עמון. בני עמון זה פרק י' א' י' ב', י' י' א' י' ב', ששם דוד שולח משלחת ויש את האכזבה ויש את המלחמה ויש את מעשה דוד ובת שבע בתוך הסיפור הזה. והאירוע הזה בעצם אומר שובי בן נחש מרבת בני עמון תומך בדוד ברגעיו הקשים, זה לא מובן מאליו. לתמוך בו ברגעיו הקשים זה לתת לו גב בעצם, זה להגיד אני מבין, אני תומך בך, אני נותן לך גב, אני נותן לך גיבוי. והדבר הזה בעצם שם אותנו בהקשר הכולל של הסיפור באיזושהי עמדה של שאולי מציפה את שאלת מערכת היחסים של דוד עם כל הסובבים אותו. ואני במאמר שנתתי לכם על את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, שם אחד הפרקים מדבר על מלחמות דוד, ואני מציע לראות מי שעוד לא ראה, כי זה תמונה כוללת להבין את האיש דוד במובן הרחב. זה סוג של מבוא לפרקי דוד, אפשר לומר. ושם בעצם האמירה, אמנם דוד נלחם קשה עם כל מיני עמים, אבל המהות זה דיאלוג, המהות זה דו-שיח מוסרי נוקב מאוד, שהוא נותן מכות כשמשחיתים מצד אחד, והוא נותן מכות להשחית את רבת עמון, רואים את זה במפורש בתחילת פרק י' א', אבל בצורה עניינית, בצורה הוגנת, בצורה שמי שמקבל מכות יודע על מה הוא קיבל מכות, ויודע לעשות תשובה בעקבות זה, ובכך דוד מניע תהליכים בכל המרחב. העובדה הזאת מייצרת מצב באמת פלאי של תמיכה של אנשים שההיגיון אומר שהם יחכו לו בסיבוב, הוא נתן להם מכות, עכשיו הוא נופל, זה הזמן לתקוע בו חרב, זה הזמן להינקם בדוד, ולא ככה. הדבר הוא בדיוק כפור. טוב, כבר הסיפור של יצא אצא עמכם, דוד רוצה לצאת, והם אומרים רוצים רק אותך, ואם אתה טיפול אז הכל נופל. אז רוצים רק אותך, אז אתה תהיה בעיר, אתה תיתן לנו גיבוי מהעיר, אבל אל תבוא איתנו, כי הסיפור הוא בעצם ההבנה שהסיפור זה אתם.
טוב, כאילו המתנה הזאת מחזירה דוד למלכות, וכאילו מאפס אותו את המלך, אומרים לו הכל, יש לו פרים ואוכל.
נכון, כאילו הנתינה המופלגת הזאת היא באה לרומם את רוחו. אתה לא כעני בפתח, אתה עשיר במקום שלך. רוב העם לא איתך, אתה בצרה גדולה, אבל אנחנו נותנים לך משהו רחב ולא משהו מקומצן, וזה משמעותי. משמעותי ללב, לתפיסה עצמית, את המציאות שזה מלכות יש פה, שנמצאת בגלות, נמצאת ברגעים קשים. אני כבר הזכרתי לכם את הירושלמי, שאומר שבתקופה הזאת דוד היה מקריב סעירה של אדיוט, זה גם נקודה משמעותית, סעירה של אדיוט כחטאת, ובמילים אחרות, דוד הוא לא מלך, כי מלך זה כוחו של העם, והעם כרגע לא עם דוד, ולכן הוא מקריב סעירה של אדיון. טוב, פרק י"ח. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, ויעשה מהם שרי אלפים ושרי מאות. דוד מארגן את הצבא, אין פה מניין, זה יותר ארגון הצבא ואחריות. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיתי. כל התיאור הזה, איך דוד מארגן את הצבא מצד אחד. אבל מצד שני, הוא שם שרי אלפים ושרי מאות, והוא שם שליש, 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 הוא שם מפקדים. אגב, שימו לב, הוא שם את יואב על שליש מהצבא, יואב כבר היה הרמטכ"ל. הוא קיבל אלוף פיקוד עכשיו, נכון? יש פה איזו אמירה ליואב, יואב, זה מקומך, איזה חצי הדחה, חצי דרך של הדחה בעצם יש פה, וזה חלק מהתגובה של יואב תהיה על הדבר הזה, לא כי יואב הוא אדם נקי, לא במובן האישי הנמוך, אבל במובן של פער בין הדרכים, ודוד רוצה להזיז את דרכו של יואב, ויואב ישים את העמדה שלו חזק מאוד על השולחן בסיפור הזה. בכל אופן, דוד רוצה לצאת עם העם או לא רוצה לצאת עם העם? אז למיטב הבנתי הוא לא רוצה לצאת עם העם. הוא רק לא רוצה לכפות את הדבר על העם, הוא רוצה שהם יגידו את זה לבד. איך אנחנו רואים? הוא כבר גמר לארגן את הצבא, הוא ארגן שלושה אלופי פיקוד, נתן לכל אחד אחריות, ופתאום הוא אומר, יצא את זה גם אני מחר. למה זה נושא? למה זה נושא? מה זה גם יצא את זה? אני יוצא, יצא את זה. יש פה איזה ריכוך, כל יציאה היא 50% אנרגיה, והכפילות הזאת והמבנה בעצם שהוא פוקד את העם, שם שרי הלכים, וישלח את העם השלישית בידי, הוא כבר שילח אותם כל אחד למשימתו, ופתאום אומרים רגע רגע, ומה איתי, מה זה מה איתי, כאילו הכל מתחיל במלך, לא לא זה לא מתחיל במלך, כי המלך באמת לא רוצה לצאת. למה הוא לא רוצה לצאת? מכיוון שהוא לא רוצה לעמוד מול אבשלום, הוא לא רוצה לעמוד מול העם. דוד נלחם בעם שלו, זה נורא. כל הסיפור פה סיטואציה נוראה. אז דוד רוצה להיות מחוץ לסיפור. מצד שני הוא צריך להגן, כי הם תוקפים, הוא לא תוקף. אבל בכל אופן הוא לא רוצה להיות בעמדה הזאת. ומה שהיה עם להבדיל, עם בני עמון שהוא לא יצא למלחמה, גם פה דוד לא רוצה. מצד שני הוא לא רוצה להתחמק מאחריות. מבחינת האנשים שלו ואחריי או כל מה שתקראו לזה, אז בתוך הסיפור הזה דוד רומז להם, אני בעצם לא בפנים. גם המסורה עשתה פה איזושהי הפסקה באמצע הפסוק, כמשהו שהוא מייצר איזשהו ניתוק, איזשהו משקל אחר או צורה אחרת להצעה שלהם, הצעה שלו, עצו יצא גם אני עמכם. גם אני עמכם, מה זאת אומרת אני עמכם? אתם איתי, הרי מלך מוביל, תמיד כתוב דוד נלחם ב, ודוד נלחם ב, והעם תפל אליו, אני עמכם, הוא כמו אומר, זה סיפור שאני רוצה, אתם נלחמים, רגע, אבל אני אצא עמכם, לא אצא עמכם, אני מציע משהו, אבל הצורה שהוא מציע היא מקדמת, לא תצא, והם אומרים את הנתם שדיברנו עליה, וכאשר ייטב בעיניכם, עכשיו בכלל רואים שכל התקופה אחרי מרד אבשלום, ראינו את זה על דרך המשל, שדוד משתחווה, אחרי זה מחליף סמלותיו, רוחץ, מחליף סמלותיו וכן הלאה, בא לפני השם, ושם משתחווה, סליחה, כאילו תהליך של התרוממות והשתחוויה, ואחרי זה חוזר בחזרה, מבקש מן העם, מבקש ונותנים לו לחם, ומבקש ונותנים לו לחם זה היוועצות בעם, זה לא לדלג על העם, זה להיות שליח של העם, וכבר פה רואים את הדבר הזה מאוד. אני שליח שלכם, כאשר ייטב בעיניכם, אתם קובעים. וימוד המלך על יד השער, משלח אותם, ועכשיו הסיפור לכם, ויחד עם זאת, עד לי לנער לאבשלום. עד לי לנער אבשלום, למה? בגלל שזה הבן שלו? כואב אותו?
כן.
כן, זה צד אחד, אבל שימו לב, גם פה, וגם בשלב המאוחר, אחרי שיואב מפר את הפקודה, המילה היחידה שנמצאת בו, ויצב המלך, המלך כל הזמן, ויצב המלך את יואב, את אבישי ואת איתי לאמור, שלושת אלופי הפיקוד, לאט לי לנער אבשלום, וכל העם, הוא עושה את זה במעמד כל העם, שמעו בצוות המלך, לא בצוות דוד, ופה אני רוצה להגיד כלי עבודה, כשאומרים בצוות המלך, זה אומר כמלך, זה אומר ממלכתי. אין פה דוד בסיפור, זה לא אישי. המלך בעצם עכשיו נאבק על להחזיר את המלכות, נאבק על הכיסא, נאבק על השליטה, על המנהיגות של העם, על המלכות. זה מצד אחד. ובצד השני יש מורדים. אז לאט לי לנער לאבשלום וגם לבני. גם אבשלום וגם בני בהקשר של המלכות. אחריות, וברגע שהוא לוקח אחריות, אז הפתרון זה לא להרוג את הצד השני, הפתרון הוא אחר, הפתרון הוא פנימי יותר. כי אם מישהו רע, אז אתה מזיז אותו, אבל אם מישהו רק משקף את המציאות הפנימית, והמציאות הפנימית שזה מה שצריך לקרות אצל דוד, וכבר אמר לו הנביא, ארבעתיים ישלם, זה חלק מהעונש שלך על מה שאתה עשית, אז הוא לא אמור למות. אז אמור לפתור את זה בצורה אחרת. כך דוד רוצה להוביל את הסיפור. אבל עוד מעט יואב לא ייתן לו את הפריבילגיה, לא ייתן לו את האפשרות הזאת ויעשה את מה שיעשה. כן.
זאת הביטוי של לאט לי הנער אבשלום, כאילו לא
מראה לאט לי אבשלום.
יש הוא נער.
הוא נער, יפה מאוד, לאט מצוין. לאט לי הנער אבשלום, זה לא אבשלום המלך. הנער, הוא נער, הוא לא... הוא לא אחראי לסיפור, אני אחראי לסיפור.
זה נער יש מאפיינים, לא יודע, אירועים את זה, שנערים כל דבר שלא בסדר, הם אלה שמשקפים את זה מדי שהתנגלו ובאו יעמלו ממול. אז אם עכשיו שלום, אבשלום שמגיע, הוא מתנגד לנער כי הוא ראה פה משהו לא בסדר.
יפה מאוד. ובהשתקפות של לראות את המציאות מנקודת מבטם של נערים, שאולי לא עושים את הדבר הכי מדויק, אבל אולי כן עושים את הדבר המדויק, התגובה של השטח, ופה זה מה שקורה, אומר דוד, אני אחראי להכל, ולכן לא מקבל. טוב, המלחמה שלהם אפשר לראות, היא כדי הצורך, לא יותר. דוד אומר לאט לנער אבשלום, וזה סימן גם לכל המלחמה, ויצא עם השדה לקראת ישראל, העם זה, ותהיה המלחמה, לקראת ישראל, יש ישראל והעם שנמצא עם דוד, זה גם ניסוח לא מובן מאליו, ותהי המלחמה בהר אפרים, והינקפו שם ישראל לפני עבדי דוד, לא כתוב שעבדי דוד מקים אותם, אין העצמה של המכה, במילים אחרות הפקודה של דוד עוברת, ואנחנו לא בהתלהבות, אנחנו עושים את כדי הצורך, לא יותר מזה. ומתים, והמגפה, המגפה היא בהם, יש כל מיני ניסוחים, ותהיים שם המלחמה נפוץ על כל הארץ, וירב העם לאכול בעם, וירב היער לאכול בעם, כאשר אכלה החרב ביום ההוא, זאת אומרת, הם לא מצליחים להתמצא בתוך היער, מאבדים משהו מהיכולת, וגם היער, אולי חיות יער, אולי קוצי היער, אולי הפירוד ביער, ממקום למקום. בכל אופן, היער מקשה מאוד על הצד השני, ושימו לב, יש פה תיאור עוד פעם של אנשי דוד לא ממש הורגים. זה, אין תיאור של הריגתם. יש תיאור של הנפילה של הצד השני, וזה מדגיש עוד פעם. דוד נוהג במינימום כוח בתוך הסיפור. ועיקרי אבשלום, בתוך המקום שכבר הולך ונופל, הוא בעצם נתלה בשערותיו בין שמיים לארץ. ויבוא הפרד, מה זה ויבוא הפרד? הוא לא מוביל אותו? מה זה ויבוא הפרד? רוכב מלך לא יודע לרכב על פרד, אז התשובה הוא כבר באמצע המנוסה. הוא באמצע העיבוד כוח. כשכתוב ויבוא הפרד, במילים אחרות אומרים, מצבו של אבשלום לא טוב. הפרד מוביל אותו, ובאמת הפרד מוביל אותו למקום שלא צריך להיות. ויבוא הפרד תחת שוב החיילה, זה מקום מפורסם כזה. ויחזק ראשו באלה, ויותן בין שמיים ובין ארץ, ויר איש אחד. עכשיו, האיש הזה הוא נאמן לפקודה. הוא יודע, הוא שמע לפני שלושת אלופי הפיקוד איך צריך להתנהל. אז הוא כמובן אומר, לא עושה שום דבר. ויאמר יואב לאיש, עכשיו יואב לא יכול לעבוד מול דוד חזיתית, להגיד, אוי תעשה, הוא לא יכול לתת לו פקודה. אז שימו לב מה הוא עושה. ויאמר יואב לאיש, המגיד לו, הנה ראית, מדוע לא הקיתו שם ארצה? מה? כאילו שואל אותו שאלה, מה ראית אותו ולא הרגת אותו? למה? עכשיו הוא לא אומר לו תהרוג אותו, כי הוא לא יכול להגיד לו, זה נגד המלך, כולם שמעו. והנה ראית, ומדוע לא הקיתו שם ארצה? ועכשיו הוא מציע לו, הוא עובר לעוד מקום, ועליי לתת לך 10 כסף חגורה אחת, הייתי נותן לך צ'ופר. כאילו רומז לו. הוא לא רוצה יותר מלרמה. ואומר האיש של יואב, לא אנוכי שוקל את כפי. 1,000 כסף, מה אתה נותן לי? כסף, 10 כסף, 1,000 כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי, ואת איתי לאמור, שימרו מבנר ואבשלום, מה, אני לא, כולנו שמענו מה, את הפקודה, שימו לב, הוא עומד נגד יואב.
הוא כן רואה את אבשלום כבן המלך.
כן.
המלך דואב לבן שלו.
נכון. נכון. אבל זה המלך. זה המלך, אתה שומע? לא המלך, לא דוד, המלך. נאמן למה שאמרנו פה. כאילו, אני חדד את הנקודה, כשאומרים בן מלך, כשאומרים אבשלום, אז זה כבן אדם מוביל את המרד. כשאומרים בן המלך, זה עוד יותר חוזר אל דוד, זה אחריות שלך. זה אומר שהמלכות שלך בעייתית עם הבן שאמור כאילו להיות הממשיך שלך מורד בך, אז הבעיה היא שלך, עמוקה עוד יותר, אבל הכל בציר של מלך, לא בציר האישי שמטשטש את דעתו של דוד. והרבה היום טוענים ככה, ואני חושב שזה טעות. הדברים שלי נאמרים לא על חלל, על כאלה שרוצים להגיד שדוד העדיף את הבן שלו ומשהו, זה לא, זה, אין פה רמז לזה, והכל זה מלך, באופן שיטתי, בלי חריגה אחת לפי דעתי. כן.
והמילה שהוא אומר לו, עליי לתת לך עשרה כסף, חגורה אחת, אני אומר, זה לא, מה זה עליי? כאילו אני חייב לך. כאילו נשמע שיואב בשקט הלך לאנשים ואמר להם שמי שירוג את אבשלום, הוא ייתן לו כסף. מה זה עליי לתת לך?
אני לא חושב שזה היה, עכשיו הוא אומר את זה, עכשיו הוא אומר את זה. אותו דבר כמו שאמרת, אבל עכשיו הוא אומר, עליי לתת לך.
אני חייב לך. כאילו אני אמרתי...
כן, אבל אתה יכול להגיד את אותו דבר, בלי שזה היה כבר אירוע שהוא עובר מאוזן לאוזן ולוחש, אלא עכשיו הוא בעצם אומר את הדבר הזה, ואומר, עליי לתת לך. כמו נתתי כסף השדה כך ממני, הוא עוד לא נתן, אבל הוא אומר, נתתי הכוונה, כך כך, אני נותן לך את זה. זאת אומרת, השדה נתתי לך, ואומר עפרון, השדה נתתי לך, עוד לא נתן את השדה. הכוונה, אני אומר, אפשר, אני לא דוחה את מה שאתה אומר, אני מציע פירוש נוסף, ותוכל, אפשר עוד לדון על זה. אז בקיצור, אומר, אני לא אעשה שקר בנפשי. וכל דבר לא ייקחת מן המלך, ואתה תתעצב מנגד, ביום הפקודה אתה אומר לי, רומז לי לעשות. במילים אחרות, אתה לא תיקח אחריות, אז אני אשם, אני לא מוכן. מה שנקרא סירוב פקודה בלשון של ימינו. ואומר יואב, לא כן אוכילה לפניך, אני לא מתחנן לפניך. תודה רבה, הבנתי. יואב עכשיו עובר לאסטרטגיה אחרת. יואב אומר, אני אעשה את זה בעצמי, בלי להתבלבל, עכשיו הוא עומד לעשות את זה בעצמו. מה אתה אומר?
זה הפקודה של יואב.
רק סיפר לו,
אם היית עושה, היית מקבל.
נכון, אז זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, זה... נוגע בנקודה הקודמת שהוא בעצם מציע על...
מה? אם תקנה אותו עליי לתת לך, נשמע כאילו שמי שתקנה אותו אני מתחיל לך.
כן, אבל זה לא חייב להיות על עוד אנשים, אבל אני... בסדר.
אז שאל אותו, למה הקטע? מה זה עליי לתת לך?
שמע, אם אתה, אם הקיטה אותו, אם אתה עושה דבר כזה, קנית את עולמך.
זה משהו מובן מאליו. מה, אתה שאלת מה, לא ברור לך שאם אתה עושה זה, אני אתן לך? אתה לא מביא, כאילו,
כאשר... לא, שיש פה איזה סיפור.
מפניח אותו.
לא, לא
חושב. טוב, בואו נמשיך. זה, אפשר לדון בזה אחרי. אז מה עושה יואב? יואב לוקח שלושה שבטים בהפו, כאילו, חיצים בכפו, והתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. עודנו חי. ויסובו עשרה נערים, הוא משתף אחרי זה שזה לא יהיה אישי, נושא כלי יואב, עשרה נערים, ויקו את אבשלום וימיתיו. בקיצור, יואב כאיש וכשר צבא עושה את הדבר, לא שר צבא, אלוף פיקוד, אמרנו אחד משלושה, והתקע יואב השופר והיה שובם לרדוף, חסך את העם, וישליחו אותו בביזיון, ואחרי זה מתארים את התוכניות שלו, אין לו המשכיות, יד אבשלום, נעצור כאן, כאילו, את החלק הזה. עכשיו הסיפור של החימץ הוא סיפור מעניין. סיפור של החימץ, שימו לב, יואב לא תכנן בכלל לשלוח שליח, לא מודיע לדוד. למה? הוא ידע לבד את האינפורמציה. יש פה שדרים מתחת לשולחן חמורים ביותר. הוא לא עומד לדווח. החימץ רואה את הדבר הזה, אומר, ערוצה נעה והבשרה את המלך, כי שפטו השם מיד אויבה. עכשיו, הוא יודע שגם הרגו את אבשלום, כולם יודעים את הסיפור. אבל את זה אני לא עומד להודיע, אני בא להגיד, הוא לא בא לבשר את הרע, בא לבשר את הטוב. נגמר המרד. אז הוא אומר, אני ארוץ, ואז יואב אומר, לא איש בשורה אתה, לא, תבשר ביום אחר. ובעצם מנסה להניע אותו, ובעצם שלא יהיה אף אחד שילך אל המלך. החימץ מתחנן, אומר, מה, איך אפשר? לא להודיע למלך, וגם הוא מבין שיש פה בעיה מאוד גדולה. ויאמר יואב לקושי, יואב הזה, הוא אומר לו לא, והוא אומר לקושי כן. ויוסף עוד החימץ, ואז החימץ אומר, אני רוצה אחרי הקושי. ועכשיו, יואב מבין שהוא הולך חזיתית נגד דוד בתוך הסיפור הזה. אז הוא לא נחוש, כמו לפני כן, הוא לא נחוש עד הקצה. כי יש פה ממש עימות חזיתי. בדבר הזה, והוא אומר, למה את זה אתה רץ? הוא מנסה לשכנע אותו עוד פעם, באיזשהו שכנוע מלמטה, בלי לתת הוראה, שהיא יכולה להיות גם אחרי זה להתפרש בצורה מאוד בעייתית, כשדוד ידע עליה, שהוא הודיע לא להודיע ושלח את הקושי. ואז מתחיל בעצם, והיה רוצה חמד, רץ הקושי ראשון, החימץ רץ, והוא במרוץ עם הקושי. עכשיו, למה הוא במרוץ עם הקושי? מי הראשון? מה זה? יש מרוץ מרתון שבוע הבא. כך אמרו לי, יש שיעור ביום שישי, אמרו לי שחלק מהאנשים במרתון. לא פה, באישות. אז מה זה הריצה הזאת? למה להקוף אותו? אז הסיפור, לכאורה הסיפור הבא. הוא שלח קושי, איך קוראים לקושי הזה? קושי, עובד זר. עובד זר להודיע לדוד הודעה נוראה. מה זה? אתה לא שולח בן אדם מכובד? יש פה מכה בפנים של דוד, יש פה התרסה, יש פה שבירת כל הכלים, יש פה עזות, יש פה, עוד רגע אני נכנס לתוך הסיפור ומרגיש את העוצמות של החוצפה שיש פה של יואב. יואב בעצם שולח עובד זר שלא מבין את כל הסיפור ולא רגיש ולא, אז נעשה דבר נורא, בן המלך, מי יספר למלך שעברו על הפקודה ובן המלך, הקושי שנשלח על ידי יואב. אוי 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 אוי, את הדבר הזה מבין אחימד, הוא מנסה למנוע אותו בכל מצב, הוא רואה פה מרד שמתממשיך של יואב. בדוד וחוצפה נורא שבעצם לשבור ובעצם לעשות פה עוד מעשה שחוסר אמון ושבירה, ואז הוא הולך מהר והולך מהר, מספר את הצד החיובי ולא מספר את הצד השלילי, והמלך שואל והוא לא עונה לו, כמו כל האומר רבי, נכון, שרבי מת, לא אומרים שרבי מת, לא רוצה להגיד את המילים האלה, הוא יבין אותם אולי לבד. והנה הקושי, ואז הוא אומר, ויאמר הנה הקושי, התבשר המלך, רגע, ויאמר המלך, שלום לנער אבשלום, אחרי שהוא אומר, סיגר אלוקים את האויבים אשר נשאו את ידם באדוני המלך, זה מה שאומר אחימת, בשורה טובה, הוא אומר, שלום לנער אבשלום, ויאמר, ראיתי תאמון לשלוח, ולא ידעתי מה, שימו לב, אחימת משנה, ראיתי, אני לא יודע מה, הוא יודע מה, כאילו, מה, כל הזה, בכל אופן, אז הוא אומר לו, ולא ידעתי מה, ויאמר המלך סוב התייצב כה והתייצב ויעמוד, הוא אומר, טוב, תחכה פה, אני אבדוק, והנה הקושי, ויאמר הקושי, בא הקושי, ואז הקושי שואר את כל הכלים, אומר לו באיזה שפה אחרת, ויאמר, אדוני המלך, שבתך היום מיד כל הקמים עליך. איך מגיב דוד על זה? בלי הפסוק הבא, זה כאילו, כל הקמים עליך זה כולל את אבשלום, זה רמז. אבל הנה נקם השם, יש פה, שפתך השם היום מכל הקמים עליך. אומר את זה הקושי, לא מבין את כל הרגישויות, לא מבין את הדקויות, ועד הרבה נשלח כמו לזרוק בוץ בפנים של דוד, מבחינתו של יואב, ויש פה איזה אירוע מאוד מאוד קשה. קשה במרמה הממלכתית של שבירת כלים, יואב לא משתף פעולה, ויואב שובר את הכלים מול דוד. עוד מעט נראה ששבירת הכלים הולכת צד עולם הדרגה, כן.
אני אומר, הקושי מעביר כאילו ממש הודעה כתובה כאילו מיואב, בלי
שהוא מכניס את ה... כן, אבל הזהות שלו כקושי שהיא אנונימית והיא כאילו מישהו שהוא לא בכלל חלק מהסיפור, לא ברור שהוא בכלל מבני עמו של דוד, מבני עמנו, זה מישהו זר לכל האירוע, אתה מעביר את האינפורמציה הכי רגישה, לא על ידי אוהב, לא על ידי אדם חשוב, על ידי אדם שהוא זר, הוא אחר, הוא לא קשור לשום דבר ולא מבין שום דבר.
זה עוד יותר גם, הוא מביא את זה דרך קושי, כאילו, הקושי זה מות המילים של יואב, זה לא כמו אחימץ שיש לו הבנה משלו בסיפור, הוא לא חלק מה...
נכון, בואו נראית את שהוא מעביר את המילים, איך המילים כתובות שם, אני רוצה להיות בטוח. איפה אתה רואה את המילים?
אמרו, לך תם, אשר איתה.
לא, אתה אומר, זה המילים שלו.
לא, כתוב, אמרו, יואב, אנחנו נלך בגדם, אמרו,
לא דווקא יש גם מילים של יואב.
שראית, לא, אז רואים מה שראית, זה לא מילה מילה של יואב. לא רואים את המילים האלה שיואב שם.
זה לא יואב ראית.
לך תגיד מה ראית, הוא רוצה את נקודת המבט, הוא לא נכנס בכלל מה, הוא לא חשוב לו את הניסוח. אני מזכיר לכם, כשהייתה אישה תקועית והוא רצה אינפורמציה מדויקת, וישם דבר בפי האישה התקועית, פחות או יותר כתוב שם. הוא שם דברים בפיה, הוא עשה את התרגול, מה עונים על כל שאלה. פה הוא אומר, תגיד מה שראית. כמה בוץ שיש שם יותר טוב. אתה מבין? אבל זה מה שראית, זה לא שם בפיו. מה?
זה כאילו, הוא לא מחשבן. לך תגיד,
תספר
מה
ראית, לך
אין לי בעיה.
תגיד,
אבל מה אתה מתגיד לו?
אתה אומר. הלכנו.
כאילו לא אומר לו לך,
תראה, תרגע, תספר, תנסה להגן פינות. תן לך
תספר מה שראית.
חברים, בואו נתקדם, צריכים לסיים כבר עוד מעט.
אולי זה אחרי הניסיון הקושי עם השליח ועכשיו בת שבע, שהוא לא עשה את מה שהוא אמר.
לא, שליחים אז יש כל הזמן, תראו, אין וואטסאפים ואין תקשורת, שליחים זה כל הזמן, לא הייתי קושר את זה לשליח מסוים עכשיו, שליח זה משהו, זה כלי תמידי בידיו של שר צבא, של מלך, של מערכת שצריכה תקשורת, רואים, יש גם יותר פעמים. טוב, ויהי פרק י"ט. רגע, ויאמר המלך אל הקושי השלום, את זה ראינו, בסדר. וירגז המלך, וירגז המלך. האם הוא יודע שיואב הרג את הקושי? סליחה, שיואב הרג את אבשלום?
לא.
הוא לא יודע. אז למה הוא רוגז? מכל מה שאמרנו פה. הוא גם יכול לחשוב שזה קרה. כל אויבי המלך. כל אויבי, מי זה כל אויבי?
לא, הוא קנה.
הוא אמר,
לאט לנער
אבשלום,
ולא עצמי.
הוא לא יודע את זה. אין לך פה אינפורמציה מדויקת. אני לא יודע אם המלך, זאת אומרת, יש מספיק סיבה לרגוז גם בלי זה, אבל זה נכון. לא, האמת שאתם צודקים. הוא שאל, הרי הוא שאל את הקושי, השלום לנער, אבשלום, הוא אומר, יהיו כנער אויבי אדוני המלך. לא, מפורט. יהיו כנער אבשלום אויבי המלך, במילים אחרות הוא יודע שהוא אומר, לא, הוא יודע, כן, לא דייקתי, בסדר. טוב, איך מגיב המלך, אפשר פה להאריך, ויעל אל עליית הגג, ויב, בני, בני אבשלום, ייתן מותי תחתיך. למה שאתה תמות תחתיו?
אני עשיתי.
אני אשם, זה אחריות, עד הסוף, אני אשם, וכל מה שקרה פה זה אני. אז מי ייתן? למה? אתה שילמת המחיר. זה התפיסת עולם שלוקחת אחריות על עצמו ולא על זולתו. כשקורה לי משהו, מישהו פגע בי, אתה יכול להגיד, הוא רשע והוא רשע, זה בסדר, אבל מה איתך? דוד כל הזמן נמצא במקום הזה של מה איתי, מי ייתן מותי תחתיך. הוא מתאבל עליו שלום בצורה, ויוגד ליואב. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו, והתעצב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. כאילו הפסידו, הכל התהפך, הרי ניצחתם, ניצלתם, היה מרד, ניסו להרוג את דוד. המלך לאט את פניו, המלך, תראו זה מדויק, זה לא דוד.
הרב, בכל הפרקים כתוב המלך, זה לא דווקא פה.
לא נכון, הרבה פעמים כתוב דוד. הרבה פעמים.
עכשיו יש לנו קבוצה של פרקים של המלך, דוד
בהם. נכון, זה בדיוק המים, שכאילו הוא עובד מתוך מלכות. הוא לא עובד מתוך דוד.
אני אסודית על
כל המיישים. כן, קודם כל, הערה יפה את המאיר, שיש בו קבוצת פרקים שהמלך נמצא. טוב, לא עבדתי על זה ברמה של הקבוצה ולראות את גבולות הגזרה ואת התיחום ובאיזה מקום, אם יש לך עיבוד של זה אני מאוד אשמח לראות, זה מאוד משמעותי, אבל זה לא בסתירה, זה שיש עוד מקומות זה לא גורע את העובדה שפה זה מלך וזה ממלכתי, אחרת זה לא מלך, זה דוד, מה זה קשור? הבן של דוד זה בן אישי, זה משהו, אי אפשר להגיד עליו מלך, זה לא מדויק. את הנאום של יואב אי אפשר לא לקרוא, נכון? בוא נקרא את הנאום. ויבוא יואב אל המלך. הנה, יש פגישה. אבל איזה פגישה? תחזיקו חזק. ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, ממלטים את נפשך. היום הזה, היום. ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך, ונפש פילגשיך. לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך. אתה אוהב את השונאים שלך, ואתה שונא את האוהבים שלך. כי הגדת, מי זה השונאים? המורדים. אתה אוהב את המורדים ושונא אותנו. כי הגעת היום, כי אין לך שרים ועבדים. אתה עכשיו אמרת, ההתנהלות שלך היא כמו לומר, אין לי שרים ועבדים. כי ידעתי היום, כי לא אבשלום חי וכולנו מתים, כי אז ישר בעיניך? זה מה שאתה רוצה, שכולנו נמות והוא יהיה חי?
זה סימן קריאה, זה סימן קריאה. ואת... כן. ישר בעיניך, ידעתי היום.
ידעת היום, אז ישר בעיניך, זה כאילו ציניות כזה, זה טוב בעיניך, שהכל היה הפוך, כולנו מתים והוא חי, זה מה שאתה רוצה? עכשיו תחזיקו, עכשיו חזק. ואתה קום צא ודבר אל לב עבדיך. כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא אם ילין איש איתך הלילה וראה לך זאת מכל הרע אשר בא עליך מנוריך ועדת. אם אתה לא קם עכשיו, אני מודיע לך שלא יישן איתך איש אחד. זהו, מרד, כולנו מורדים בך, לא ילין, אני נשבע שלא ילין איתך איש הלילה, וראה זאת לך מכל הרע אשר הייתה מנוריך ועדת. מה אתם אומרים? קודם כל יש פה אריות, אתם רואים? אריות, זה לא בני אדם. זה אריה מול אריה, אתה מסתכל למטה ככה כמו יהודה ויוסף במצרים, עם כל הגבורה שבמדרש מתארים אותה, עומד פה יואב ואתה רואה אותו בשיא כוחותיו. איך יגיב דוד בלי להציץ? מה הייתם חושבים? מה?
הולך עכשיו,
קם
והולך.
אתה אומר, היית אומר, סליחה, ככה אתה מדבר, חוצפן שכמוך, עושה את החשבון אחורה, וקם והולך, אבל זה לא מה שקורה. ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאמור. מה קרה פה? מה עושה המלך?
הוא לא הולך לדבר על
ליבם,
אבל הוא חוזר...
חוזר? שומע בקול יואב?
חלקית.
חלקית, אבל שומע. עושה את הצעד החשוב, לא מסתגר, אלא יוצא אל העם, ויבוא כל העם לפני המלך. אז יש פגישה אפילו. כל העם רואים, יש מעמד סיום המלחמה, והוא בעצם חוזר לתפקד.
אני כאילו יואב מרגיש לו כל הזמן שיש גם שרים ועבדים, כאילו יש גם את הרמה הפרוטה יותר מאשר אומרים. כי נכון שאתה חושב עכשיו לתקן את
השטח. אתה מוביל פה מהלכים של תיקון עולם, אבל אתה לא רואה את השטח, כאילו אומר לו. ובשטח הם נלחמו בנו, אז אנחנו נהרוג בהם. עכשיו יש פה ממלכתי, יש פה תפיסות עולם. דוד רוצה להכיל גם את הרחוקים כדי לחבר אותם, כדי לקרב אותם בדרך של מתינות. ויואב תובע את הצדק ואת המשפט. ורואים שיש מקומות שדוד הלך חזיתית נגדו. ופה דוד מבין שאולי הוא חצה את הגבול, ואולי... דוד מבין שאולי הוא חצה את הגבול, ויש פה איזושהי... הוא הולך לקראת יואב, הוא מקבל בסופו של דבר, ועושה את מה שאומר לו יואב, לא בתיאור מלא של דיבור וכן הלאה, אבל בהחלט יוצא לפני העם, וזכמו אומר, דוד, אתה לא יכול לא לראות את השטח, אתה צריך להבין את המציאות ולפעול וגם להביא אותה בחשבון, ויואב הוא חלק מהמציאות, ולפני כן כולם נחלמים, וזה באמת לא סביר, באמת לא סביר מה שקרה שם, נגמר המרד. דוד רצה לגמור אותו אחרת, ולא זכה.
איך דוד רצה לגמור אותו?
מה?
מה דוד רצה שיגמור?
דוד רצה כניעה של... אני מבין, משהו כמו כניעה של הצד השני.
אבל זה היה גורם...
אנחנו נהיה לא בהרוגים. מה?
זה היה גורם להרבה יותר הרוגים.
או שכן או שלא, לעד בבני אבשלום זה גם לתפוס אותו. לתפוס אותו חי ולנטרל אותו. יש דרכים אחרות. ברגע שאתה תפסת, אתה לא חייב להרוג את... לעד לכם בבני אבשלום, תפסו אותו בצורה אחרת. ולא... אתם רואים שלא... לא, אין מיצוי מבחינת הלחימה, את זה ראינו, והינגף, הינגף, כל הזמן. אין מיצוי, ויחד עם זה לאט, זה מייצר מתינות לכל הסיפור, אבל באמת אין פה פתרון חד משמעי, מה באמת היה צריך להיות. טוב, אנחנו צריכים לסיים תכף, אז תנו לי רק להגיד כמה דברים על ההיבטים הבאים. דוד יוצא, ואחרי זה בעצם מתחיל סיפור של השבת העם. אז קודם כל, כתגובה למלחמה, כל העם בא לפני המלך, העם זה השבט יהודה, האנשים שלו, וישראל זה השם הכולל של כלל ישראל. ואי כל העם נדון בכל שבטי ישראל אמור, המלך הצילנו, ואתה ברח, ואבשלום אשר משכנו, זאת אומרת, האנשים של אבשלום רוצים לחזור, רוצים לחזור. ואז עושה המלך דבר מאוד לא ברור, כאילו העם נדון, אז רואים שאנחנו חוזרים, לא חוזרים, יש דיון בתוך הסיפור הזה. ובתוך הדיון הזה דוד עושה צעד ושולח אל יהודה, זקני יהודה, למה תהיו אחרונים? מה הוא רוצה? שהם יהיו ראשונים. זאת אומרת, הוא בעצם רוצה אותם ראשונים. העובדה שהם הופכים להיות ראשונים, היא מייצרת תקלה חמורה. למה? אז קודם כל, טוב, למה זה? זה הסיפור את שבע בן בכרי בשלב הבא, נכון? כאילו אתם יהודה, גנבתם לנו את המלך. טוב, אז זה יהיה בשלב הבא.
גם האחים עבדו ביהודה בסוף. אבשלום הלך בחברון. זה קצת מצחיק. סיפור הזה.
שמה עוד פעם?
יהודה עובד
בסוף. יהודה, כן, כן, נכון. יהודה התחיל, המרד התחיל ביהודה, אבל המרד היה רחב. ובסוף לא הם הובילו אותו, הם היו נקודת מוצא שותפים, אבל לא מובילי המרד, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך, אתם עצמי בשרי, יש קשר דם, יש קשר, הוא חוזר לראשונות, אבל זה זקני יהודה במובן הרחב, זה לא דווקא אנשי חברון. בכל אופן המלך שב, ואיש יהודה, ויית את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. אז שבט יהודה, עוד פעם אחרי המרד, הסיפור, נקודת המוצא שלו, שבט יהודה. בסוף זה האנשים הקרובים. זה אנשים שנאמנים לדרך, אנשים שיש להם רוח דומה, וגם אנשים שהם משפחה ומעגל של שבט, שגם זה חלק מהסיפור, אבל זה יותר מההיבט הזה. ואז בעצם יש את המעבר, ופה נכנסים כמה סיפורים. שמעי בן גרה מנסה לפייס את המלך, הוא בא עם 1,000 אנשים, ופתאום אתה אומר, וואו, האיש הזה הוא מאוד חשוב. והוא מתקפל מכל עמדותיו, הוא מנסה להתפייס עם המלך, אל יחשוב לי אדוני אבון, אל תזכור את אשר אהבה, עשיתי את מה שעשיתי, ידע המלך כי אני חטאתי, והנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף לרדת לקראת אדוני המלך. זה מקום אחד. אבישי, התחת זאת לא יומת שמי כי כללה קיללת משיח השם. דוד אומר, בני צרויה אתם ככה וככה. אגב, בניגוד ליואב בן צרויה שלא מקבל את עמדת המלך, אבישי כמה פעמים עומד באימות מול המלך, וכשהמלך אומר לו משהו הוא מקבל. אז שני בני צרויה, אבל בניגוד ליואב שממשיך להילחם ולא מקבל, אבישי מקבל.
אפשר להוסיף פה רק שאבישי היה שם עם הצפחת מים, שדוד אומר לו, אני לא אשלח את ידי במשיח השם. ופה אבישי אומר, יומת כי קיללת משיח השם. כאילו, יש פה איזה...
נכון, הוא למד משהו.
כן.
שהוא למד משהו מדוד, אבל הולך איתו לכיוון, מעניין, הערה יפה. אתה אומר, הוא אומר יומד על משיח השם, שזה בעצם למד מדוד. אז הנה, הוא יותר נאמן לדוד מאשר יואב, זה ברור.
באמת, כשדוד עונה לו, הוא לא עונה לו בתור המלך, הוא עונה לו בתור דוד. כאילו, הוא
מסכים
שאתה לא
יודע את זה, נכון? ביומר דוד, מה לי ולכם בני צרויה? נכון, נכון, הערה מעניינת. זה פה משהו שקשור לא דווקא למלכות, אלא דווקא לתפיסתו הרוחנית של דוד. ויש מה לדבר על זה, אבל אני רוצה להמשיך. מפיבושת חוזר, ופתאום מתברר, מפיבושת בא, לא עשה רגלה ולא עשה ספמו, את בגדיו לא קיבס, מיום היות דוד, חצי שנה, מה אתם אומרים?
עבר.
חצי שנה לא טיפל בעצמו ברמה הכי בסוסית, לא עשה רגליו, זאת אומרת רגליים שלא נוקו במשך חצי שנה. מה זה?
אבלות קשה,
קשה ביותר. ובגדיו לא חיבס למיום מלך את דוד. במילים אחרות, הוא דואג לדוד, הוא נאמן לדוד. אבל אנחנו יודעים שמה היה באמצע. ציווה מאמר, סיפר סיפור אחר. היום תושב הממלכה אל בית אבא, אל בית שאול. אז אם כן, שואל אותו דוד, למה לא הלכת עם מי מפיבושת? והיום אומר, אדוני המלך, עבדי רימני, כי אמר הכבשה לי החמור ורכב עליה. הוא אמר, והוא ברח לי, והירגל בעבדך, ואמר עליי דברים, אבל לא היה ולא נברא. עונה לו דוד בצורה, כי לא היה כל בית אבי קים אנשי מוות לאדוני המלך, הוא בעצם מדבר, אנחנו לא ראויים לכלום, ותשד את עבדך מאוכלי שולחנך, ומה לי עוד צדקה ולזעוק עוד אל המלך. הוא כאילו אומר, מספר את הסיפור, ומיד אומר, לא מגיע לי שום דבר, היינו כולנו בני מוות, ובעצם, מה אני בכלל נמצא פה, ומה אני רוצה ממך? ומבטל את עצמו בצורה בזויה, שלא תתאחד. גם במעמד מול המלך, מלך בא, תקבל אותו בפרחים, תקבל אותו, תתקלח לפני שאתה הולך אל המלך, בביזיון מאוד גדול. ומה אומר לו דוד? למה תדבר עוד דבריך? מה זה? מה קרה? מה זה למה תדבר? הוא בדם ליבו מספר מה עבר עליו. אמרתי, אתה וציווה תחלקו את השדה, איפה אמרת? עכשיו אני אומר, אז למה כתוב אמרת? אמרתי, זה סגור. חוסר סבלנות של דוד כלפיו. למה זה? חז"ל אומרים שעל התחלקו הזה איבד דוד את המלכות בסוף. ונחלקה מלכות ישראל ויהודה על זה. וחז"ל, כמה מדרשים בכמה כיוונים. ושימו לב, בעצם הוא עכשיו נישל אותו, עכשיו שהוא יכול לעשות משפט, הוא נישל אותו מחלקו, ויאמר, ומפיבושת איך הוא מגיב אל המלך, גם הכל ייקח. מה זה גם הכל ייקח? זה הכל שלך, בשביל מה באת לפה? לספר שאתה נאמן, אז למה שיקחו את הכל? אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. מה זה הטעות הזאת של דוד, חוסר הסובלנות הזאת? אפשר לראות שאיש מפיבושת נמצא בחידלון שלא ישועה. נמצא במסכנות גמורה. הוא נכה והוא מדוכדך, כלב המת, קורא לעצמו. הוא לא זוכר, כלב, מה אתה בכלל מסתכל עליי? לא מגיע לי, לא מגיע לי, לא מגיע. כולנו בני מוות, נמצא באיזשהו מקום. דוד מנסה להרים אותו ומתברר שאין את מי להרים. כאילו, או קשה להרים אותו. אז היה נתבע מדוד, תרים אותו! אפילו שהוא למטה כל כך. הוא למטה, הוא מאוד למטה. דוד לא מרים אותו מספיק. ורואים פה גם איזשהו מין חוסר סבלנות למשהו שהוא כל כך לא זורם עם המציאות. לבוא למלך בצורה בזויה כזאת זה גם בסוף התרסה. בסוף זה התרסה. מלך, יש פה מציאות, יש פה עולם, יש פה גובה, יש פה התרחשות, והוא לא בעצם שותף בכל הדבר הזה, ועל כך, כך מגיב דוד בצורה כזאת, ועל כך גם בסופו של דבר חז"ל יגידו שדוד הפסיד בגלל הדבר הזה. ברזילי הגלעדי זה עוד מישהו שתמך, אומרים חז"ל עליו דברים קשים, על ברזילי הגלעדי, ובעצם רואים בו מישהו שאולי היה נואף לחלק, הבאתי לכם מדרשים, ואפשר לראות בפסוקים שזה מישהו שמנותק, מנותק, מנותק. הוא כמו אומר במרד אבשלום, הלכו אחרי אנשים איתי הגיתי, שלא הספקנו לומר עליו דבר, אבל איתי הגיתי, אולי דיברנו על זה, עם האנשים שלו מגיתים, מגת, כאילו הם באים מצד אחד, איתי הגיתי, ומצד שני, שובי בנחש, מלך בני עמון, החגורה, חברון מורדת, וחגורה רחבה מבחוץ נותנת לו תמיכה, וזה רגע שאולי גם הוא מאוד משמעותי להבין מי התומך ומי המתנגד, ולהבין עד כמה דוד נפל בעצם בסיפור הזה, וגם בעקבות זה להבין עד כמה דוד עולה את הכוח שלו לעלות מהמקום הכל כך קשה שהוא נמצא. וחז"ל כשהם בעצם אומרים האנשים שגיבו אותו זה אנשים ממעגלים הכי רחוקים, ורבא אומר נואף היה, ומדייק בפסוקים, יש פה כמה דיוקים שהוא בעצם אומר לו תבוא איתי לירושלים, הוא אומר אני בירושלים לא מסתדרים, אני בעבר הירדן, מתאים לי בעבר, כאילו כמו המקנה